שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, ערב תשעה באב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר טוב, אנחנו ננסה היום קצת טיפה אולי להוריד הילוך, או איך שנקרא לזה.
צריך להסתכל על המציאות כמו שהיא, כמו שהיא. אנחנו בערב תשעה באב, ערב צום תשעה באב, נקווה כולנו שבעזרת השם משיח בו יבוא עוד היום ויבנה בית המקדש במהרה בימינו. היום בערב 1955 שנים לחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה בימינו, אמן.
אמן. צריך לזכור, אנחנו בשנת, שנה אחרי שמיטה, כתוב שבמוצאי שביעית בן דוד בא, כל השנה היא מוצאי שביעית, עדיין אפשר לעשות הרבה כדי ש...
כן,
יבנה בית המקדש, וכל אחד מאיתנו צריך להוסיף את הלבנים שלו לבית המקדש במעשים טובים, בבן אדם לחברו וכו' וכו'.
אתה יודע, חשוב לי גם לומר, זה לא איזה סיסמאות של לבנים בבית המקדש וצריך כולנו להתחזק וכל זה, לקחת את זה קצת, אתה יודע, לפרקטיקה. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, לא קלה בכלל. יש הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, שלא שונים דתיים ולא שונים חרדים ולא שונים דת ולא שונים יהדות, אבל הם כאובים על כל הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית, כי שוטפים להם את המוח כל מיני מסיתים שתכף ניגע בהם, שזה סוף המדינה וזה סוף הדמוקרטיה והולך להיות כאן רע, והכלכלה הולכת לקרוס והצבא הולך להתפרק, והכל הולך להיות כאן מאוד מאוד רע, ואותם אנשים מרגישים כאובים. אני למשל לא אוהב את זה שכשאנשים מהצד שלנו, מה שנקרא, מתומכי הרפורמה, מתווכחים איתם, אז הם עושים להם כמו בדווקא, כן, אנחנו נהרוס אתכם, אנחנו נעשה לכם, אנחנו זה... צריך, אתה יודע, לקחת את זה למקום הזה, להתחשב ברגשות של האדם האחר, של האחים שלנו, גם החילונים, השמאלנים, הם אחים שלנו למרות הכל, הכל, הכל. ועדיין... לעמוד על עמדתנו, על העמדה שלנו, על מה שאנחנו מאמינים בו, זה דבר אחד. והדבר השני, באמת, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על אהבת חינם, אהבה בין איש לרעהו, בואו, כולנו יכולים להסתכל על השכן, על השכנים שלנו, בתוכנו. אתה יודע, לא צריך להסתכל רק על מה שקורה בתל אביב. בתוכנו אפשר לעשות ולהרבות כל אחד ואחת. באהבת חינם בימים הללו, ולא רק בימים הללו, אלא בכל השנה כולה, כי אני מזכיר לכולם, אמרנו את זה גם אתמול, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו, ונקווה כולנו שביחד עם אהבת חינם ייבנה בית המקדש. עכשיו אם אתה רוצה לדבר קצת אקטואליה, נדבר.
אז לפני אקטואליה אני רוצה לומר עוד משפט על הימים האלה, ושזה מתקשר גם בעקיפין לתשעה באב, כי זה קרה בתשעה באב. אף אחד לא שמח לעידם של האנשים בשמאל שמתנגדי הרפורמה, שעצובים ומדברים איתך בשפה, בסגנון, בנוסח של חורבן, השאילו את ההרגשה שיש לכל יהודי בתקופה הזו של ימי תשעת הימים. מדברים בשפה של חורבן, יש כאלה שכבר מבינים גם כן בחורבן בית שלישי, לא יהיה חורבן בית שלישי, כי חזון הנביאים מופיע רק על חורבן בית ראשון ובית שני, לא יהיה חורבן בית שלישי, אז חורבן בית שלישי זה לא, גם זה לא בית. בכל אופן, מדברים בשפה של חורבן, ואני לא יודע חשבונות שמיים, ואני לא שמח חלילה חלילה לעד, ואני לא יודע שום חשבון, אני רק מסתכל על תאריכים. היום, מחר, לפני 18 שנים, השמאל נתן מכה אנושה מאוד לקרוב ל-10,000 יהודים שגורשו מגוש קטיף, לא קשור לתשעה באב, זה רק קרה בתשעה באב, התחיל בתשעה באב, כמו לא מעט פורנויות שהיו בעבר לעם ישראל בהיסטוריה, ו-18 שנים אחרי, שירגישו קצת, שוב, לא ממקום של שמחה לעד, ולא מגיע לכם, ולא נקמות, ולא שום דבר לא, ולא יום נקם ושילם, כמו שיש מי שבימין מדבר, ממש לא. אבל אולי עכשיו הם יבינו מה הם הרגישו אז, כשחרב עליהם הבית האמיתי שלהם, כלומר איפה שהם גרו. ושוב, לא בקטע של להבין אותם, צריך או יותר נכון להסכים איתם, אבל בקטע של תבינו מה עבר על אנשים כשגורשו לפני 18 שנים, והסימבוליות שזה קרה בדיוק השבוע.
אתה אמרת שגירשו 10,000 יהודים מהבתים שלהם, זה לא נגע ב-10,000 יהודים בלבד, זה נגע במיליוני יהודים בארץ ובעולם.
ברור.
גירוש גוש קטיף הוא פשע בל יתואר, שניתקו אנשים מהבתים שלהם. לא נשכח את הגירוש הזה של היהודים הצדיקים שמסרו נפשם וגרו בגוש קטיף, לא נשכח זאת לעולם ועד, כל העם היהודי. עכשיו לגבי...
אני הייתי, הייתי אגב, הייתי בימי הגירוש בגוש קטיף כעיתונאי, שלחתי לסקר את זה, באמת חרות צרוף בי הרבה פחות ממה שאלה שגרו שם וגורשו, אבל אלה מראות שלא נשכחים, איך גוררים אנשים מהבתים וצעירים והורים וכל המסביב הזה. תאריך חוזר על עצמו 18 שנים אחרי, עם תחושה של המחנה הנגדי, ההפוך. זהו.
טוב, תשמע רגע, אני רוצה לגעת רגע באקטואליה, ובכל זאת אנחנו תוכנית אקטואליה. אז עכשיו יש קמפיין חדש שחוזר, כלומר זה, ניסו את זה גם בחורף, עכשיו זה לא כל כך הלך, כי מאז הבורסה בישראל, הבורסות רק עלו ועלו ועלו, ושאר השקל דולר נחלש. אבל ביומיים האחרונים אנחנו רואים את הבורסה יורדת, ואנחנו רואים את הדולר שוב פעם עולה בחזרה, ושכנוע של סוכנויות אשראי שונות ברחבי העולם לפרסם כל מיני דוחות ועזרות על דירוג האשראי של ישראל. אז צריך לומר משהו, נכון, יש הרבה מאוד כסף בהייטק, כסף בהייטק שמגיע ברובו ממדינת תל אביב, אבל אני אומר לך בשיחה שאני קיימתי עם אנשים בכירים במשק, אנשים שמבינים דבר וחצי בכלכלה ומבינים בכסף, ומבינים בכסף של אנשים, אומרים עם כל הכבוד להייטק, עם כל הכבוד להייטק, לזה שחברות בעולם השקיעו בהייטק וכל זה, הכסף הגדול שנמצא כאן במדינת ישראל לא מגיע משם. כלומר, יש שם כסף שהם יכולים לחנך את מדינת ישראל עכשיו על זה שהיא עשתה רפורמה משפטית, יש שם כסף, אבל לא כזה הרבה כסף כמו שעושים את זה, זה אחד. הדבר השני, ממתי חברות דירוג האשראי מפרסמות כל מיני דוחות שהם לא תקופתיים? כלומר, אני לא מצליח להבין, הרי זה לא התקופה לפרסם את הדוחות הללו, והן בכל זאת מפרסמות. מה שזה אומר, שישנם אנשים, אני בהחלט מאמין בזה, שישנם אנשים מתוך מדינת ישראל, אנשי שמאל, שמקושרים בכל מיני מקומות בעולם, שעושים הכל כדי להוריד את תחזית האשראי, דירוג האשראי של מדינת ישראל, ועל זה נאמר, מעריסייך ומחריבייך ממך יצאו. נקווה מאוד כולנו שביחד כל עם ישראל יתגברו גם על הסיפור הזה, וכלכלת ישראל לא תיפגע. ותרשה לי לפקפק בכותרת שאני רואה הבוקר בעיתון, אני חושב בעיתון ידיעות אחרונות, הם כותבים שמה, הירידות אתמול פגעו בכל כיס וכיס בבית בישראל. אז בואו תרגיעו, בינתיים עוד לא הרגישו שום פגיעה בכל בית בישראל, עדיין שום דבר, הכל על הנייר.
הרבה בתים מרגישים את הכלכלה בכיס, אבל לא בגלל זה בכלל, כן, לא קשור לרפורמה.
זה לא קשור, זה לא קשור לזה, ולא קרה
גם שום דבר. אני אגיד לך מאיפה יכול להיות, למה הם מתכוונים.
אני רק רוצה להשלים, לא קרה שום דבר מהותי, זה שעכשיו אתם יוצאים בכל מיני הפחדות, בכותרות וכל זה, בסוף גם זה, גם זה, יתברר כפייק אחד גדול.
כמו הפייקים הקודמים, אבל לא, יכול מאוד להיות שאנשים ממתנגדי הרפורמה תורמים הרבה כסף למחאה, אז הם מרגישים את זה בכיס, כי מישהו שם מוציא מהכיס כסף. אז בסדר. לזה אולי הם מתכוונים.
בסדר. עכשיו ראית את היועצת המשפטית לממשלה שמוציאה התנגדות לחוק הנבצרות?
כן, כן.
כן, כן. בתשובה שלה לבית המשפט העליון. Mm-hmm. טוב ענו לה ראשי מפלגות הקואליציה, שבעצם זה עוד ניסיון לבטל את הדמוקרטיה הישראלית. מעניין מה יהיה איתה עם גלי בהרב מיארה, זה כבר ברור לכולם שאין פה שום שיקול מקצועי של האישה הזו. יש כאן שיקול פוליטי שלה להפיל את הממשלה, ובעצם לגרום לכך שהדמוקרטיה לא מנצחת. כלומר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעקר אותו מהתעסקות בפשרה ברפורמה וכל הדברים הללו, אבל יש כאן התערבות בוטה, התערבות פוליטית של היועצת המשפטית לממשלה, ולא בפעם הראשונה, רק שהפעם זה נראה שהיא ממש ממש חוצה כבר את הקווים. קשה לי לשמוע את שרי הממשלה שמתרעמים על גלי בהרב מיארה. בוא, אתם הקואליציה, אתם הממשלה, תעשו, תפעלו, תפסיקו לדבר כאילו אתם אנשים מהאופוזיציה.
תפטרו אותה. אני אגיד לך, לפטר אותה זה יהיה פרס גדול למחאה. היא מחכה לרגע הזה שיפטרו אותה, כי זה ידליק פה אש גדול, קצת יותר
לדעתי אפילו מלאל גנן. אני רוצה להביא לך משהו. אין אש יותר גדולה ממה שהם עשו על צמצום מילת הסבירות. הם כבר השתמשו בכל הכלים שלהם. אין להם עוד כלים.
אוקיי, והיא חושבת שזה יהיה יותר, ואם יפטרו אותה זה בכלל יהיה, איך נאמר לזה, מצעצוע גדול, או יותר נכון פרס גדול בשבילה, ולכן צריך להמתין עם זה עכשיו קצת.
טוב, שימתינו.
אבל אתה יודע מה, כן, נכון, אם מישהו היה יותר לבגץ נגד יועץ משפטי לממשלה שפועל באופן לעומתי לממשלה, שצריך להדיח אותו. אם משמעות המושג או התואר יועץ משפטי לממשלה, הוא צריך לייעץ לממשלה ולא כל הזמן לפעול נגד הממשלה, בואו נציב את שופטי בגץ במבוכה, מה הם יחליטו, למרות שברור מה תהיה התשובה
שלהם. כל בר דעת, גם אם הוא יתנגד לרפורמה וגם אם הוא תומך ברפורמה, מבין שהיועצת המשפטית לממשלה היא לא יועצת. היא פשוט רוצה להיות ראשת הממשלה, היא בעצמה. וזה מה שהיא עושה כרגע. וכשאני שומע שרים בכירים בתוך ממשלת ישראל שמדברים נגד היועצת המשפטית לממשלה, זה קצת מגוחך בעיניי, כי אתם לא מהאופוזיציה, לא איזה פעילי מחאה, אתם הממשלה, אתם השלטון, ואם אתם חושבים שהיא כזו נורא והיום, כמו שאתם אומרים, פשוט תפעלו, זה הכל. תפסיקו לקשקש.
טוב, נעסוק בעניינים האלה, גם בענייני תשעה באב, ומשטרה, ומחאות, וכל העניינים כמה שנספיק הבוקר. כל חי תמיד איתי.